הנושא של השיחה הערב זו ידידות. אולי בעצם עוד יותר מדויק, קודם טל שאלה אותי בארוחת ערב, למה אני אדבר הערב? אמרתי לה על ידידות, היא אמרה לי ידידות או ידידותיות? יכול להיות שזה אפילו שם יותר טוב. יכול להיות שזה יותר הנושא. ישנו סיפור זן שאני מאוד אוהב, שמספר על איזשהו סמוראי שניגש אל נזיר זקן. ניגש אליו ואומר לו, עצבה לי על ההבדל בין גן עדן לגיהנום. אז הנזיר מסתכל עליו ואומר לו, תסתכל על עצמך. כבר כמה ימים לא התקלחת, אתה מריח לא טוב, אתה נראה לא טוב, אתה ממש בושה למסדר שלך. מי אתה חושב שאתה שאני אסביר לו את ההבדל בין גן עדן לגיהנום? זיר שומע את המילים האלה. מה? כולו מתמלא זעם, שולף את החרב שלו מהנדן. אמר לו, כונן למות. כולו, איך הבן אדם הזה יעז לדבר אליי ככה? ואז הנזיר אומר לו, זה גיהנום. הוא שומע את המילים האלה ופתאום אומר, מה אני באמת רוצה ממנו? כולה דיבר אליי דיבור לא לעניין, ואני רוצה לקחת את החיים שלו. וואו, הוא צודק, זה באמת גיהנום, זה הגיהנום הדבר הזה. ואיך הוא לימד אותי ככה לימוד שכזה? התעורר בו אהבה וחמלה כלפי הנזיר, והוא מוריד ככה את החרב שלו וזה. והנזיר אומר לו, וזה כאן עדן. אני רוצה הערב לזרוק איזשהו רעיון רדיקלי, רעיון קיצוני, ביותר קיצוני אולי ממה שדיברנו עליו עד כאן, עד כה כאן. אני רוצה להציע לכם לשקול את האפשרות להיות ידידותיים, להציע ידידות אל האדם הכי קרוב אליכם, אל האדם שמעסיק את מחשבותינו החל מהמחשבה הראשונה בבוקר, אל האדם ש ההרגשה, הדבר האחרון שאנחנו מרגישים לפני שנרדמים, זה אותו. אדם שנמצא במוקד החיים שלנו. אנחנו עצמנו. ולכאורה זה כמעט מובן מאליו. מה, אנחנו הרי אוהבים את עצמנו. אנחנו בעדינו. יש אפילו את השיר הזה מהכבש ה-16. אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה. כן? אתם זוכרים מה השורה האחרונה? אבל הכי הכי הרבה, אני אוהב אותי. ובתוך כך, איך זה שאנחנו שופטים את עצמנו כל הזמן? יורדים על עצמנו? מכאיבים לעצמנו, למישהו כל כך כל כך אהוב? היה לי לפני כמה שבועות, יש לי בן קטן, יש לו שלושה ילדים, הקטנים הם תאומים, בן ובת, והבן, עדן, בן שלוש וקצת, הוא נורא אוהב, טוב, בנים, הוא אוהב, אני אוהב, שאנחנו נלך מכות, אבא, בוא נריב, בוא נריב, בוא נלך למיטה לריב. ואיזה יום ככה אנחנו מתגוששים לו, מתגוששים לעצמנו, ואני מרים לו את החולצה ונותן לו כמה בוקסים בבטן, אז הוא צוחק, ואז הוא רגע מפסיק ומסתכל עליו, והוא אומר לי, אבא, נכון, אתה אבא שלי? כן, נכון. הוא אומר לי, אבא, נכון, אתה אוהב אותי? אני אומר לו, כן, בטח. הוא אומר לי, אז למה אתה מכאיב לי? תסתכלו פה, בזמן הזה שלנו, פה. למה עוד פעם הדעת שלי הוסחה? למה עוד פעם אני חושב? למה עוד פעם אני מנסה לשחזר את ההרכב של מכבי תל אביב בדרבי של 1988? כל הזמן זה קורה לי, בטח. זה הפרעת קשב וריכוז שלי, זה מהמשפחה ככה וזה, אני כישלון. למה אני לא יכולה לשבת בלי לזוז? מעניין מה עם כולם. אני פוקחת את העיניים, מסתכלת. כולם פה בודות. כולם. יושבים ככה. רק אני, זה רק לי. משהו לא בסדר אצלי. אני תמיד ככה. תמיד, תמיד ידעתי שאני כזאת. רק אחרי זה, אתם עוצמים את העיניים ולא יכולים לראות מה שאנחנו יכולים לראות מפה. ושהשכנה לידך פוקחת את העיניים. וואו, איך היא יושבת? אבל אני לא בסדר. והרי כשאנחנו מסתכלים בכנות, זה לא משהו שקורה לנו רק כאן. לא שבתרגול הזה דווקא אנחנו לא בסדר ומביא אותנו לחשוב ככה. כמה אנחנו מתהלכים עם זה בתוך החיים שלנו? אני לא מספיק יפה. אני לא מספיק רזה. אני לא מספיק חזק, אז אני לא מספיק מושך, אני לא מספיק מושכת, אני לא מספיק חכמה, אני יותר מדי חכם. איך זה שאנחנו עושים לעצמנו כל כך הרבה חיים קשים, מהבן אדם הכי הכי קרוב אלינו, שאנחנו מבלים איתו את רוב זמננו, זה אחת התגליות אולי המסעירות והקשות של הריטריט, לגלות שאנחנו מביאים אותנו גם כן לכאן. ושמים על זה איזושהי זכוכית מגדלת, איזשהו רמקול על הקול הזה שכל הזמן טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אמר איזה מישהו מצוות המטבח, שכבר איננו כאן, הוא אמר, יש איזשהו חסד כל כך גדול במקום הזה של להיות בשירות ולתת ולתת. אני לא כל הזמן בתוך המחשבות האלה, רק רואה את המחשבות האלה של אני ככה ואני ככה ואני ככה ואני עושה ככה. ולמה ולמה ולמה? והכי מצחיק שמשהו בתוכנו מאמין שאנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו דורשים את טובתנו, אנחנו מדרבנים את עצמנו, רוצים להשתפר, להיות יותר טובים, להיות יותר ראויים לאהבה שלנו. כאילו אנחנו לא ראויים לאהבה כבר עכשיו, ממש ברגע הזה. זה באיזשהו מקום הרדיקליות הגדולה של התרגול, שהיא לא רק מזמינה אותנו להרהר באפשרות להיות ידידים, ידידותיים, אל העולם וקודם כל אל עצמנו. אלא שהיא מציעה לנו את האפשרות לראות שכבר כאן, כבר עכשיו, לא להתייחס אל איזשהו תהליך של שיפור עצמי שיהפוך לידידותי יותר, איזשהו תהליך של מלחמה למען השלום, מאבק שיביא אותנו אחרי שנהיה מספיק טובים בזה וכמו שצריך וכמו שזה, אז זה יקרה לנו. תיך נתן, מאסטר הזן הווייטנאמי שחי כבר הרבה מאוד שנים בצרפת, הקים את קהילת מיינדפולנס, קהילת תשומת לב, קהילה מאוד מאוד מעניינת, יש לנו שם כפר נקרא פלאם ויליג', אומר, אין דרך לשלום. השלום הוא דרך. אין דרך לידידות. הידידות היא הדרך. באיזשהו אופן קצת יותר בוטה, האמירה הזאת באה לידי ביטוי ו... ודאי חלק מכם מכירים את קהילת הריימבו, הריימבו זה קהילה או תרבות של אנשים שבעצם התרבות הזאת באיזשהו מקום התמזגה או התיישבה על איזושהי נבואה של שבט אינדיאני שדיברה על כך שהעולם הזה, היקום, הסביבה, גאיה, יגיע לשפל כל כך גדול, מי שיביא אותו, מי שיגרום לשפל הזה, זה בעצם בורות של האדם הלבן, שהוא יהיה ממש, ממש לפני אסון, הכחדה, ושבזמן הזה, בעידן הזה, יקום שבט חדש, שבט שיקום מתוך האדם הלבן, ולשבט הזה נקרא שבט הריימבו, הקשת בענן. אז בלי קשר לאמיתות או אי-אמיתות, או כמה אנחנו מתחברים אל המקום הזה, הקהילה הזאת, התרבות הזאת, מביאה בתוכה מפגשים של אנשים בטבע. מפגשים של אנשים בטבע במובן ההארדקור של המילה. כלומר, לא לנסוע לאיזשהו פארק, או איזשהו חוף מוסדר, או אני לא יודע, לצאת אל הטבע, אל מקום שהוא באמת עירום, רוב, בר, נע, ולחיות חיים מאוד מאוד קרובים לאדמה, חיים מאוד פשוטים, חיים שמבקשים להזכיר את הפשטות הזו. ומפגשי הרמבו הגיעו גם לישראל לפני כ-20 שנה, כל שנה יש גם בישראל מפגש כזה, שמתקבצים כמה מאות אנשים, חיים ביחד בפשטות בטבע, מנסים לבדוק ולחקור את החיים האלה ביחד, את הביחד הזה בכלל. ולפני די הרבה שנים, בסוף של gathering כזה, בסוף של כינוס כזה, החליטו חלק גדול מהאנשים לצאת בקרוון, קרוון של שלום לירדן. מין מסע משותף שעשו אותו באופן רגלי, שהעניין בו היה להביא מצד אחד הרבה מאוד מקום של שמחה, דרך מוזיקה, דרך קרקס, ובתוך המקום האחר מאוד מאוד להביא את הבשורה של שלום, ושהשלום מתחיל כאן מאיתנו, ושהשלום אין דרך אליו, הוא כאן. ואחרי שהמסע הזה נגמר, יצא איזשהו סרט שתיעד אותו, ולסרט הזה יצאה כרזה, והאמירה שלה קצת בוטה, אני מודה, אבל היא אומרת כך: Fighting for peace is like fucking for virginity. אין דרך לשלום. השלום הוא הדרך. אבל כיצד מניחים למאבק? כיצד מרפים? ועוד כאן, עכשיו. אלי הדימוי. בוא ננסה משהו, נראה אם זה יעבוד. חבל או קפושון לצורך העניין, מלופף בתוך עצמו. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשחרר את הקשר, לשחרר את הקיבוץ? סובב עוד? לעשות אולי דרכים מתוחכמות, אולי אם אני אשים אותו מאחורי הגב אז כבר לא יהיה מלופף? לא, זה לא עובד. אני סובב אותו עוד? נמתח. אני לא אמתח. מה קורה כשעוזבים אותו? כשאנחנו באמת מרגישים את הכיווץ, את ההחזקה, את הליפוף, אנחנו יודעים איפה זה קורה, איך אנחנו עושים את זה. בעצם זה שאנחנו מרגישים את זה, אנחנו פשוט יכולים להניח, וזהו. אנחנו לא צריכים לעשות איזה משהו, אנחנו מרגישים באמת את הכיווץ, את האחיזה. הייתי פעם, לפני הרבה שנים, תקופה שהייתי בהודו, ו... הלכו כמה חברים לאיזשהו ריטריט של יוגה. ואני אף פעם לא תרגלתי יוגה לפני כן. ואמרתי, וואלה, מעניין, אני רוצה... שמע טוב, שמע מעניין, אני הולך גם. ריטריט של חודש, ברישיקש. הייתי ברישיקש, אז הלכתי לריטריט. סליחה. כשהגענו לריטריט והתמקמנו והתחילו להגיע האנשים, פתאום התחילו לעלות בכל מיני ספקות. קודם כל פתאום התברר שרוב האנשים ששם הם יוגים מאוד מאוד ותיקים, רובם מורים ליוגה שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם. רודרג'י, המורה הוא מורה מאוד נחשב. פתאום, מה אני אעשה כאן? אני אף פעם לא עשיתי יוגה. ואז, עוד לתוך כל זה, סיפרו לי, פתאום שמעתי כמה אנשים מדברים, שרודרה מרביץ. מה? אמרו לי, כן, המורה הזה מרביץ. אמרתי, לא יכול להיות איזה איכשהו. באתי, והחברים והכל, אני עושה את הריטריט. והתחלנו באמת לעשות את התנוחות, את האסנות, את התנוחות של היוגה, ודי מהר, מיד שמעת הכל שלו מאוד... יש לו משאלו משנסים קצרים כאלה, כמו שהיו לרסארים פעם, והוא דבר בכל רם כזה וחותך, לא עבר הרבה זמן, וראיתי אותו ניגש בהילוך מאוד מהיר לאיזה מישהו, וטק, נתן לו כזה איזה פליק. ולא עברו הרבה שעות, היה יום, ופתאום הוא צועק, ואני מבין שהוא צועק אליי, משהו. טק לי להרפא את איזה שריר, ואני כולים, אני רוצה להרפות, כן, וזהו, זה, והוא נותן עוד פעם צעקה, ואז אני שומע את הצעדים, ואני זוכר את כולי ככה, ואז הוא הגיע אליי, ונתן לי פה פליק. וערב פיין, היה איזה רגע את אוי פדיחה וזה, אבל אז כשנתן לי את הפליק, הרגשתי את השריר שלי שמקובץ, שלפני כן כשהוא אמר את כל המילים, רק חיפשתי אותו, אני לא חפש אותו, מתכוון. כשהרגשתי את השריר הזה, לא הייתי צריך לעשות כלום. כי כשהרגשתי את הקיבוץ, הוא נפתח. נסו פעם, אני חושב שהוא דברי שיקש רובה. זה ממש בא לידי ביטוי בצורה נורא דומה, בדיוק כמו המקום עם החבל המלופף שאנחנו מלפשים אותו עוד ועוד ועוד. הדעת הוסחה. טוב. ובדרך כלל הרי זה לא מה שקורה. אני שם לב שהדעת הוסחה, אוי, הייתי עסוק בחצי שעה האחרונה ממחשבות. עוד פעם, עולה אכזבה. טוב, אז הדעת הוסחה, ואתה אכזבה. טוב. לא. דעת הוסחה, חשבתי חצי שעה, אוף, איזה מעצבן זה, אבל הוא אמר שלא צריך להתאכזב. טוב. אז הדעת הוסחה, והתאכזבתי, והתעצבנתי על עצמי על זה שהתאכזבתי. טוב. לא, אבל למה התעצבנתי על עצמי, על זה שהתעצבתי, על זה שהדעת הוסחה? אחרי אני כועס על עצמי. טוב. אין שום דבר שקרה והבחנו בו, וצבע כבר את התודעה שאנחנו לא יכולים לעצור בו. יכולים, זה מה שקורה עכשיו. בלי הריאקטיביות של התודעה. הריאקטיביות שמושתתת על מה שאנחנו נוגעים בו מהבוקר, הוא נקרא בשפה הפאלי ודנה. הדפוס, הדינמיקה של התודעה שמתלווה אל הוודנה. ודנה זה הגוון הרגשי, הצבע הזה. שנעים, לא נעים, ניטרלי. והיציאה מיד שיוצאת כלפיהם. אני עצבנתי על זה שהתאכזבתי, ולגי דימוי לא נעים. זה לא מה שצריך לעשות פה. אז אני רוצה להוציא אותו, אני כועס על זה, אני דוחה את זה. זה כל מה שזה. יש... הייקו, שיר זן של שורר הייקו בשו בין המאה ה-17 מיפן, אחד החשובים עם שורר הייקו. וזה הולך ככה. הביצה ישנה. צפרדיה קופצת למים. פלופ. מין איכות כזאת של בלי רכילות. בלי רכילות על מה שקורה. ולא משנה אם מה שקורה הוא 1,000,000,000 פעם של רכילויות שאנחנו בדיוק שמים לב אליהן. הוא צריך לרחל בפעם 1,100 וכמה מספרים שאמרתי ואחד. ובתוך, בתוך כך, בתוך כל הדברים, כל החוויה שאנחנו מתוודעים אליה, כל זה שהוא בפוטנציה פלופ, יש המון המון דברים שמעוררים קושי, דברים שמעוררים התנגדות, דברים שאולי אנחנו יודעים שמקשים עלינו או שחוסמים אותנו. אם אנחנו יכולים לפרגן לעצמנו, להיות ידידותיים גם כלפיהם. אנחנו בחנוכה עכשיו, חג האור והחושך, שוודאי בא ללמד אותנו הרבה יותר מאשר איזשהו סיפור היסטורי, משהו שהיה ברמה הפוליטית, מדינית. כוחות שקיימים בתוכנו. כוחות שמאירים באלף ומאירים בעין, וכוחות שמחשיכים, שסוגרים, שחוסמים. ואנחנו אומרים, אנחנו שרים בחנוכה, באנו חושך לגרש. יכול להיות שאנחנו לא חייבים לגרש את החושך, אלא דווקא דרך התיידדות איתו להביא את האור אליו. יכול להיות שעצם התנועה של הגירוש באה ממקום חשוך. כבר אמרתי שאני אבא לילדים קטנים. זה אולי ההסבר לזה שאני הרבה הולך אל שירי ילדים, הם חלק גדול מהעולם שלי. בובה זה אהבה. למה לגרש החושך? בובה זה אהבה קוראת להם. בוא מהר, אבא, בוא מהר, גרש החושך, הוא מפריע לי נורא. צחקה בובה זה אהבה, וצחק מאוד הדוב. למה לגרש החושך? בדרמה, במסורת הבודהיסטית, קיימת האנשה, פרסונפיקציה, אל המקום של חושך, של מוות, של מה שממית אותנו. מה שחוסם, חוסם את התנועה החופשית שלנו, זה דמות שנקראת מרה, שבתרגום חופשי זה המוות, או הרוצח, או הממית. הדפוסים המחשבתיים, הדפוסים הרגשיים, ששווים ויוצרים בנו את התחושה שאנחנו כלואים, שאנחנו סגולים, סגורים, כבולים, שאין לנו חופש לנוע. כל הסיפור המיתי הזה של הבודה ומרה הוא מאוד מאוד מעניין. למרות שהסיפור מספר שהבודה גמר עם מרה, חיסל אותו, מרה הוא דמות שלא נעלמת מהסיפור. מרה מופיע כשהבודה היה עוד בודיסטווה, בדרך להיות בודה, מופיע בצורה מאוד חזקה בלילה התעוררות שלו, כשהבודה מתיישב באותו לילה שהזכרתי לפני יומיים, מתחת לעץ בבוד גאיה, נחוש בדעתו לשבת להתעורר. ומרה מזהה את הנחישות הזאת. ושוב, נורא חשוב לי לומר, בתוך הסיפור, בתוך הסיפור אמיתי, זה פרסונפיקציה, זה האנשה, זה דמות. אם אנחנו מתחברים על זה ככה, וזה מדבר על עולם המושגים והרעיונות שלנו, על הכיפק. אבל אם לא, אנחנו גם מאוד יכולים לראות את מרה כשם שניתן לכוחות פנימיים בתוכנו. ואז מרה, הכוחות האלה, רואים, הוא רואה את הנחישות של הבודה ומתגייס כולו בניסיון להביא את הצד האחר, את הצד שלו. כי אם הבודה יהיה ער, אם יהיה אור, אם נדליק נר, כבר לא יהיה חושך. ממש מלחמת קיום. מרה מנסה ומביא, לפי הסיפור, הוא מביא אל הבודה את חילותיו. הוא שולח לו, מציג בפניו פחדים אדירים, חיות היער ושדי היער, והבודה חווה אותם, חווה אותם נוכחים בפניו. הוא מניח את היד על האדמה ואומר, מרה, אני רואה אותך. זה כל מה שהוא עושה. לא אני רואה אותך ותסתלק מפה ואני לא... אני רואה אותך. בעצם הראייה הבהירה הזאת לא נותנת לפחד את הכוח שלו. וכשמרה מנסה לשלוח את חילותיו בדמות בנותיו, בדמות פיתויים שמופיעים לפני הבודה באופן ממשי או מול עיני רוחו, אולי שם איזושהי רועת צאן שעומדת לפניו ומחללת ומניחה לפניו דייסת אורז קיר, ממתק אודי מדהים. מי שלא מכיר ועוד יהיה בהודו, שווה. לא בלילה שאתם מתיישבים מתחת לעץ ומחליטים להיות בודה, אבל בזמנים אחרים, הבודה אותו דבר. מרה, ניסים, מרה, אני רואה אותך. ואחרי שכל הניסיונות האלה, כל החילות האלה, לא נוגעים בבודה, הוא היה לבודה. בעצם רק אז הוא היה לבודה. אבל, וזה משהו נורא נורא חשוב, אחרי שהבודה היה לבודה, מרה לא נעלה מהסיפור. זה לא שזהו, אין יותר מרה. או, תוך השפה שלנו אין פחדים, וסלידות, וסנאות, ופיתויים, והשתוקקויות. מה שעושה את הבודה לבודה, זה זה שהוא יודע את מרה כמרה. הוא שב חוזר כמה וכמה פעמים לאורך סיפור החיים שלו, עד הפעם האחרונה ממש לפני הפער הנירוונה, לפני שהבודה עוזב את גופו. באיזשהו מקום מרה הוא כמו אחיו התאום של הבודה. בודה כמו צריך את מרה כדי להרפות ממרה, כדי להיות בודה. לא איזשהו משהו רחוק שם, בקצה הדרך. השלווה הזאת היא הנירוונה, הפנסיה האולטימטיבית. כל רגע. הוציא לנו את האפשרות לפגוש כשאנחנו פוגשים באמת. הרפיה קורית. סטיבן בצ'לור, מורה מאוד יקר וחבר אהוב מאנגליה, שהיה הרבה שנים נזיר בודיסטי במסורות שונות, היה בהתחלה הרבה שנים נזיר במסורת הטיבטית, תקופה מאוחרת יותר, הוא היה במסורת הזן בקוריאה, ובהמשך לימד בהוריד את הגלימות, ניסה לנזירה שהייתה גם כן 10 שנים נזירה באותו מנזר, הם עזבו ביחד והתחתנו. אף פעם לא שאלתי אותו מה היה עוד כשהם היו נזירים, הוא כתב ספר מאוד מאוד מיוחד ומאוד עמוק שנקרא Living with the Devil, לחיות עם השד, לחיות עם השטן, לחיות עם מלאך המוות, לחיות עם מרה. והוא באיזשהו מקום אומר, to be no longer manipulated by מרה is equivalent to being free from him. להיות משוחרר ממרה, פשוט לא להיות מתומרן על ידו, לא להיפטר ממנו. כמו שכשאנחנו מסתכלים הרבה פעמים היטב, אנחנו רואים שמשהו בנו מדמיין איזושהי תמונה כזאת. אני רוצה בחלק האחרון של השיחה הזאת, לגעת בדרך מאוד מסורתית לדבר על אחד המניפיסטציות של מרה, דרך שאנחנו פוגשים אותה הרבה מאוד בתוך תרגול המדיטציה ובתוך ריטריט. זהו לימוד שנקרא בשפה המסורתית חמשת המכשולים. מכשולים שחוסמים את דרכנו, כמו שמים לנו פיסקה, איך אומרים פיסקה? מכשילים אותנו, שמים לנו גליץ' בחופש. בחופש שלנו פשוט לנוע בחופשיות, לראות בבהירות, להיות בתוך תובנה. אחת עם זאת שזהו השם המסורתי של זה הרבה מאוד פעמים, אני מעדיף לקרוא לזה, או בשם שנתן לזה המורה האמריקאי ג'ק קורנפילד, חמישה אורחים עיקשים, או חמישה אורחים שובבים, או השם שאני הכי אוהב זה חמשת הפושטקים. וזה לא כי אלה לא מכשולים, זה לא משהו שחוסם את דרכנו, אבל בו בזמן לעתים משהו שהרבה פעם קיים במיינד המערבי שלנו, המאוד goal-oriented, חמישה מכשולים זה משהו שאנחנו רוצים להזיז מהדרך, לגרש. חמשת המכשולים הם באותו ברוח של כל השיחה הזו על ידידות, ידידותיות, דברים לראותם, הראייה שלהם, הלמידה של הדרך שבה הם עובדים אצלנו, היא מה שממיס אותם. המכשול הראשון זו ההשתוקקות, החמדנות. הצורך המאוד מאוד חזק שעולה בנו שדברים יהיו אחרת ממה שהם. שוב, הכל יושב על אותו מנגנון בסיסי, מאוד בסיסי שהוא ממש ברמה התאית. ולכן אנחנו מבקשים לראות אותו ממש איך הוא עובד ברמה של תחושות. נעים לי? לא נעים. נתראה לי? יש משהו יותר מעניין? המנגנון הזה, אבל מתוכו עולה המקום הזה. וכאן נורא חשוב לי להבהיר משהו. כשאנחנו מדברים על השתוקקות ועל חמדנות, על הרצון האז שלנו שמשהו יהיה בדרך מסוימת בהתאם לדינמיקה הזאת, אנחנו לא אומרים שלרצות זה לא טוב. ממש ממש לא. מישהו קלט את זה ככה או בדרך דומה? לא. זה אפילו לא עניין של טוב או לא טוב. זה כל כך טבעי, כל כך ספונטני. המעניין הוא לראות את התהליך שקורה. בעצם השפה הפאלי רואים את זה בצורה מאוד ברורה, כי רצון, כמו אני רוצה ללכת לעשות פיפי, או אני רוצה ללכת לאכול, משתמשו בו בכלל במילה אחרת מהמילה שבה משתמשים כשמדברים על תשוקה, השתוקקות, חמדנות. אלה מילים שהרבה יותר קרובות. המילה שמשתמשים בשפה הפאלי להשתוקקות זה תנה. תנה, המשמעות המילולית שלה זה צמא. כמו הצורך הזה, תדמיינו אתמכם במדבר, בלי מים. הצורך החד משמעי הזה שזה יהיה. זה המקום שבו הרצון, כשהוא מתגבש, הוא יכול להיות גם רצון חזק. אולי אפילו, אולי לא מדברים על זה ברטריטים בודיסטים, שוקה. אין שום דבר לא בסדר בזה. המקום הוא לראות וללמוד מתי זה מתגבש ומתחכך לו מציאות. מתי אנחנו נאחזים ברצון שלנו, בהשתוקקות שלנו, שהדברים יהיו אחרת ממה שהם. בין אם זה שאנחנו רוצים שיהיה משהו שאיננו, בין אם זה אנחנו סולדים, שונאים, מנסים לדחוף משהו שישנו. אנחנו יושבים בישיבה ועולה בנו איזושהי תחושה לא נעימה בברך, כאב. עולה בנו התנגדות כלפי התחושה הזאת, אנחנו לא רוצים אותה, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו ממש מקובצים, כל המחשבות שלנו עוסקות בתחושה, ומה אני עושה עם התחושה הזאת, ואיך זה יעבור, ומה יהיה. ואם אנחנו תשומת הלב מביאים במרחב מסביב, בודקים, אנחנו יכולים לראות שברמה התאית הקיבוץ הזה ממש קורה. ההתגייסות הזאת, השנאה, הסלידה. או שפתאום באמצע הישיבה אנחנו, אני יודע מה חושבים, על המרק חם של אמא, ממש מריחים את הריח שלו. נזכרים כאילו, איזה טוב זה, יכולים כמעט, מה הוא אמר שאי אפשר להרגיש את הטעם של מה שהיה, הנה, אני ממש מרגיש את הטעם. ואז אמרנו כבר שיתלצו בו בפעמון, שיגמר כבר הריטריט הזה, אני לא רוצה, אני רוצה לאכול את המרק, אני רוצה לנסוע להיות עם מי שאני אוהב, מי ש... ההתאבות, התאווה, החמדנות, ההשתוקקות, כמו לוקחת אותנו מכאן, הוציאה אותה לקום, או מתכווצת בתוך המקום, או שדוחה את החוויה של כאן, או הורגת אל משהו שבכלל לא נמצא כאן. ויוצרת בנו תחושה של חוסר. המכשולים האלה, האורחים השובבים האלה, הם בעצם מסודרים בשני זוגות ואחד. שני הראשונות זה שני צמדים אנרגטיים, שכרגע כשדיברתי על השתוקקות, השתוקקות שמשהו יהיה, אבל גם ההשתוקקות שמשהו לא יהיה, דיברתי בעצם על שני הצדדים האנרגטיים האלה, ההשתוקקות שמשהו לא יהיה, הסלידה, הכעס, זה החלק הצד השני של הדואליות הזאת. הבודה נתן מטאפורה נורא יפה. הוא המשיל את התודעה, את ההכרה, את המודעות, לאגם. אגם שמימיו שקטים. ואנחנו יכולים לגשת אליו, כל מי שרוצה יכול לגשת ולהסתכל בו ולראות את ההשתקפות של הפנים שלו. זה המצב הטבעי של האגם, האגם של ההכרה, של המודעות. אבל כשהאורחים מופיעים, כשהתשוקה, ההשתוקקות מופיעה, מר בודה זה כמו מים שזרקו עליהם מלא צבעים. מישהו היה בהודו בהולי, חג שהם זורקים בו המון אפקות צבע כאלה, בעיקר על מערבים, חבל על הזמן. מערבים אסור לצאת מהבית ביום הזה. זורקים למים מלא אפקת צבע, והמים נצבעים, והם אולי נורא נורא יפים, אבל הם מאבדים את האיכות הזאת של ההשתקפות. והאיכות של הסלידה, של השנאה, משילות העבוד הזה, כמו מים רותחים. זה טוח, אנחנו רותחים מזעם. ממש תחושה כזאת, עם בבלינג בשביל. זה מאחיר את המודעות. לא לגרש את החושך. לדעת אותו, להתוודע אליו. האורח השלישי, צמד הבא, זה צמד האנרגיות. האורח השלישי זו קהות חושים, ערפול, שאני חושב שזה עוד יותר אינטנסיבי, נמנום, הרדמות, כמה וכמה מכם אמרתם, סיפרתם בקבוצות, אני פשוט נרדם. ועושה את המדיטציה, מגיע לאיזשהו מקום של שקט ונרדם. בצורה יותר עדינה, איזשהו מקום של חוסר עניין. התודעה כמו נסגרת. אנחנו כאן בענייני ערנות. התודעה איזושהי תנועה כמו הפוכה. ואז בחלק מהרגעים, בעיקר אם אנחנו ממש נרדם, אנחנו פשוט אינם, כי היא נסגרה לחלוטין. אבל ברגעים שאנחנו כן מתעוררים, כן יש לנו איזשהו גלימפס, איזשהו הצצה לזה שזה קורה, אנחנו הרבה פעמים נבהלים, מתעצבנים מזה שזה קורה לנו. מנסים לתקס עצה, מה אני יכול לעשות כדי להיפטר מזה? יכול להיות שאנחנו יכולים להיות ערניים אל הישנוניות. יכול להיות שאנחנו יכולים להביא עניין אל חוסר העניין. תבדקו את זה. ושאלה שיכולה לעזור לאתגר בהחלט טריקי הזה, ולשאול את עצמי, לא מה זה חוסר העניין, האובייקט הזה, אלא מה זו התודעה הזו שיודעת חוסר העניין. לנוח בתוך, לנוח בעניין בתוך חוסר העניין. לנוח בתוך מקום ערני אל העייפות, אל היפול. יכול לעזור כאן, כמו שאנחנו מבקשים לפתוח את הדבר של כאב, אנחנו יכולים להזמין שאלות כמו מה התחושה שבדיוק ישנה שם, אם זו דקירה או לחץ או בעירה או כיווץ, ואיפה זה בדיוק מרגיש, מה המקור שלו, למשל כאב בביר, מה המקור, מה האמצע, ועד איפה אנחנו מרגישים. אנחנו משתמשים בשאלות האלה כדי לזמן בעצמנו תודעה רעננה, תודעה של תינוק, לא כי צריך לתת להם תשובות כמו איזה שאלון, כי השאלות האלה פותחות את התודעה לראות מה ישנו שם. תיקחו באותו מקום, במקום של עייפות, לקחת את המקום אל הגוף למשל. מה התחושה שקורה כרגע בגוף? כשאני אומר אני נרדם. איפה יש בגוף תחושות בולטות? ואיך הן מרגישות התחושות האלה? מה קורה לנשימה? לחקור את זה, להתעניין בזה. בין הזוג האנרגטי של העייפות וקהות החושים, זה חוסר השקט, חוסר המנוחה. דאגה, לפעמים חרדה. לפעמים זה יש לזה ביטוי ממש לגמרי גופני. תחושה של חוסר שקט, של תחושות שממש, תחושות פיזיות שממש מנערות אותנו. כבר קרה לא פעם ולא פעמיים שסיפרו אנשים אחר כך, תראה, אני ישבתי באולם ופתאום הייתי בחוץ, וכאילו לקח אותי משם, כאילו איזושהי התפרצות בתוך הגוף, ממש ממש מקבל ביטוי גופני. ולפעמים זה הולך אל מקום יותר רגשי, מנטלי, מחשבתי. כל מיני מחשבות של דאגה, מה יהיה אם, מה יקרה. אם אני אמשיך לשבת ככה עכשיו עם הרגל הזאת שנרדמה, הלך עליי, נמק, יקטעו לי אותה, אני כבר רואה את עצמי בבית חולים שרצים אותי עם האלונקה לניתוח. כולם, יש פה תחושה, חוויה, תחושה של חוסר, כבר דאגה עולה. מה יהיה בסוף הישיבה, בסוף הריטריט? אם זה כבר, אני מרגיש מחובר וזה טוב, אבל מה יהיה? בסוף הריטריט זה ימשיך? לא, זה בטח יהיה אחרת. כולם יתחילו לדבר וזה, ואני עוד פעם, יהיה מנותק, מנותקת. את הערפול, את קהות החושים, את ההרדמות, הבודה המשיל למים אחורים, מים עם תחב, עם אזוב. ואת חוסר המנוחה, את חוסר השקט, למים סוערים. נשים להסתכל מה אנחנו רואים. שערה. החמישי ברשימה הזאת, הרבה פעמים אולי ה... פושטק הכי גדול שבהם זה הספק, פיקפוק. מישהו כאן נתקל בספק במהלך הריטריט הזה? לא, לא יכול להיות. חשוב לי קודם כל לומר, כי אני מדבר על ספק, אין כאן שום אמירה שספק זה דבר רע או דבר לא טוב. ממש, ממש לא כך. אני אפילו יוסיף ויאמר, אני חושב שאם כולנו נסתכל בכנות על איך הגענו לכאן, נראה שבלי העזרה של ספקות, של שאילת שאלות שעלו בנו כלפי דרכים שהיינו בהן, דרכים שאולי גידלו אותנו בבית, ההורים, החברה, התרבות, לא היינו מגיעים לכאן. ואולי גם לעוד כל מיני מקומות שאנחנו מעריכים בחיים שלנו. ספק לפעמים יכול להיות דבר מנער, מעורר. אבל כשאני מדבר כאן על ספק, אני מנסה להרהר על דרך מועילה ובריאה, לעבוד עם ספק, כי ספקות הרבה מאוד פעמים גם מונעים מאיתנו, חוסמים אותנו בדרך, מהווים ממש מחסום. כמה פעמים, רגע אחרי שהתחלנו לעשות משהו, עולה בנו ספק. כמה אנחנו מתלבטים ללכת לאוניברסיטה או לא ללכת לאוניברסיטה. מתחילים ללמוד שבוע אחרי שהתחלנו, אולי לא הייתי צריך להתחיל ללמוד. לא הייתי צריך לנסוע עוד פעם לעוד. כמה חלמנו על מערכת יחסים? התחילה התאהבות והכל, קצת ירד המקום הזה. לא, אולי זאת לא היא. אולי זה לא הוא. ואם אחרי שהתאפחנו והפכנו והפכנו בדבר, סיימנו מערכת יחסים. וזהו, וחתכנו. אולי טעיתי. הספק הוא מתחפש. הוא יודע להופיע כמו הקול הפנימי הכי הכי עמוק שלנו. הוא כמו בא אלינו ורד אומר, בוא לצד. אולי זה לא ככה. בתוך כך, בתוך הקונטקסט של התרגול, קודם כל יודע לבוא על עצמם. לא, אולי זה לא בשבילי. אני לא מתאים לזה. כן, יש לי הפרעות קשב וריכוז, וגם לאמא שלי היו הפרעות קשב וריכוז. מה, להתרכז זה לא זה. או שלווה. אני לא בעניין של שלווה. אני צריך למצוא דרך אחרת. עם תנועה. מה? כל הזמן בשקט או שלווה. זה לא אני. או שזה מושיב את עצמו על על הלימוד הזה. הלימוד הזה לא נראה לי, הוא מוזר. הוא אולי טוב היה להודו, 2500 שנה, 2600 שנה, אבל זה לא לעניין. או שהוא יודע לבוא על המורים. המורים האלה, יש לו שיער ארוך מדי, או קצר מדי, או חולצה מצחיקה מדי, או צעיר מדי, או מבוגר מדי. והעניין הוא, שהספק כמו שהוא בא ככה, בוא 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 בוא, ולוחש לנו את הלחישה הזאת, שכמו נכנסת בנו כאן, והספקות אוכלים אותי, הם לוקחים לנו את האנרגיה, ודבר אחד, הספק אף פעם לא יודע לשים ספק. וזה בו עצמו. מדבר אולי. יכול להיות שמה שיש לי לספק להגיד הוא רלוונטי ומשמעותי, אבל אולי לא. אולי השאלה המשמעותית כרגע היא לא אם זה ככה או ככה, אלא מה נכון לעכשיו. וכשאנחנו בוחרים במשהו לצורך העניין ריטריט, להתנסות, לחוות, להיחשף למשהו, יש לנו את כל החיים אחר כך להרהר בזה, לבדוק את זה. לראות בעצם אם הדבר הזה שהתנסיתי בו, הוא עובד או לא עובד. ובסופו של דבר זאת השאלה היחידה. זה עובד או לא עובד? בודה עצמו דיבר על זה. אין לי כבר את הזמן, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל עובד או לא עובד. אבל כדי לדעת, אנחנו לא צריכים 15 שנה באיזשהו אקדמיה או במזרח או במנזר. אפילו ריטריט כזה מספיק כדי לעורר בנו את המקום, כדי שתהיה בנו את התחושה. אבל עשינו את המאמץ, הבאנו את עצמנו לכאן. אז אוקיי, אני רואה אותך. אני רואה אותך מרה. אני רואה אותך ספק. המטאפורה לספק, אגב, תוך האגם היא של מים בוציאים. אנרגיה השקיעתית הזאת. ממש תחשבו, תראו מה הספקות, מה הם עושים בתודעה. תודעה כמו שוקעת בתוכם. והמקום של לראות את התודעה, לראות מתוך מקום שלא רק מתמקד באובייקט, נשימה, תחושה, אלא כמו נשאל לאחור ורואה את הספקטרום שבתוכו מופיעה הנשימה, התחושה, ההשתוקקות, הספק. תודעה כתודעה, כמו שהבודה המשיל אותה כאן, כפניו השקטים של אגם, צפרדיה קופצת למים, פלופ. בואו נסיים בדקה של זממה משותפת.